So it's a very great covenant. I'm certainly looking forward to hearing.
Okay, so thank you so much. Thank you so much. I'm already embarrassed. And I was asked to speak in Hebrew. I hope it will be fine. To tell you the truth, I gave a shir last night in Young Israel of Woodmere. It was in English. I can speak English. But when I speak halacha, I think it's much, much better to speak in Hebrew. I told the Rosh Yeshiva before that it has to be very clear. It has to be very meduyak. And therefore, birshutchem, I'll speak in Hebrew. But if someone has a question or something, you can ask in English. And Bezrat Hashem. You hear, it's not my mother tongue, but it can work out. Anyhow, shalom aleichem, ruchim abayim, birshut morenu Rosh Yeshiva, Arav Leibovich hayakar, shebemet eskim veneot lazmin oti lekan. As אני רוצה להקדיש את הזמן שעומד לרשותנו, רק שאלה אחת, how much time do we have? You say there's enough pizza until dinner. Okay. עד שיעור עיכול. 72 דקות is perfect. בסדר גמור. אז הנושא שאני רוצה להציג בפניכם היום, וקצת לתאר את מה שעבר עליי בשנתיים שחלפו לאורך המלחמה, אני חייב לומר שאני בחופש השבוע, באתי עם הבן הבכור שלי, אברהם היקר, באנו לנוח קצת בחוץ לארץ, אבל אין היתר לצאת לחוץ לארץ, אלא אם כן גם לדברי תורה וגם כדי ללמד תורה, ולכן הוא אמר לי באיזשהו שלב, נו, זה כבר יותר שיעורים מאשר מה שיש בארץ, אבל בסדר, אז גם דברי תורה וגם קצת לנוח. אז כמו שאתם רואים, I'm not wearing any uniform, אני ככה אזרח, אבל אני כן רוצה לדבר קצת על ההתמודדות ההלכתית שהייתה במלחמה, ובעצם להציג בפני הציבור החשוב של תלמידי חכמים צעירים טענה מרכזית אחת, והיא שאת מלחמת חרבות ברזל שעם ישראל עובר בשנתיים האחרונות אפשר לספר דרך כל מיני נקודות מבט. אפשר לספר את הסיפור הצבאי, אפשר לספר את הסיפור המדיני. אני רוצה לספר את הסיפור ההלכתי, לספר את הסיפור של המלחמה דרך העולם של השאלות והתשובות. אוקיי. הרב גורן, באחת התשובות שלו, תשובה שעוסקת בהתרת עגונות, וככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו נעסוק בהתרת עגונות. אני ממש מרגיש שזה הוראה בפני רבו לדבר על זה בפני הרב וויליג, כי הרבה הרבה התבססנו על הפסקים, ממש מהיום הזה, היום זה האניברסרי של 9-11, וככל שיתיר הזמן נדבר גם על זה, אבל אני רוצה להתחיל מנקודות שבעיניי עוד יותר משמעותיות. הרב גורן, באחת התשובות שלו שעוסקות בהתרת עגונות, כותב את הפסקה הזאת על זה שדור דור ודורשיו, דור דור ובעיותיו הספציפיות בהלכה, ואם יש את נפשנו לדעת וללמוד את מאורעות הדור ואת מצבם של היהודים בעולם, נפתח את ספרי השאלות והתשובות שהם אספקלריה של החיים היהודיים בכל דור ודור ובכל תקופה ותקופה. כלומר, ההלכה יודעת לספר את הסיפור. כמו שאמרתי, הרב גורן אומר את זה בהקשר של התרת עגונות, כמה מחוקרי השואה עמדו על זה שההיסטוריונים הראשונים של השואה היו הרבנים מתירי העגונות. בשנת 1943 בורחת אישה מאירופה, מגיעה לכאן לארצות הברית, באה בפני רב ושואלת אותו, מותר לי להתחתן? שואל אותה הרב, איפה בעלך? היא אומרת, ירדנו מהרכבת, אותי שלחו ימינה, אותו שלחו שמאלה. והרב שואל אותה, איזו רכבת? לאן היא נוסעת? מה קרה למי שהלך ימינה? מה קרה למי שהלך שמאל? הרב הזה הוא הראשון לספר את הסיפור של השואה. אז כך הוא בהתרת עגונות, אבל כך הוא בעולם ההלכה באופן הרבה הרבה יותר מרחיב. יצא לי לאורך המלחמה לפגוש הרבה הרבה רבנים ותלמידי חכמים, ראשי ישיבות, ראשי מכינות, רבני קהילות, והרבה מהם אומרים לי, אתה יודע, תוך כדי המלחמה שואלים אותנו הרבה שאלות הלכתיות. אמרתי להם, הרבה? כן, כן, הרבה. אמרתי להם, הרבה הרבה שאלות? לרבנות הצבאית יש קו פתוח, hotline. חיילים יכולים להתקשר 24/7, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה, למה 24/7 ולא 24/6, מתי מותר להתקשר בשבת ומתי אסור, זה נושא לשיעור בפני עצמו. אבל הקו הזה, קו אחד, קו אחד, כמה פניות הקו הזה קיבל בשנתיים של מלחמה? בערך. כמה שאלות הלכתיות? זה פחות או יותר המספר. 50,000. עכשיו אני שואל את אותו ראש ישיבה, את אותו רם, את אותו רב קהילה, הרבה שאלות הלכתיות נשאלת? עכשיו אני אומר שלא נתבלבל, זה לא מספר השאלות ההלכתיות במלחמה, זה מספר השאלות ההלכתיות בקו אחד שמאויש על ידי רבני מילואים של ענף ההלכה. השאלות שאני קיבלתי והפעמים שהטלפון שלי כבר קראשט מרוב השיחות והכל, וכל יחידה צבאית יש לה את הרב שלה. והמספר הזה הוא לא רק מספר, העובדה שיש הרבה שאלות הלכתיות, מאפשר לנו להסתכל באופן רחב, באופן מרחיב, על מה שמטריד, על מה שמעסיק את החיילים. ודרך השאלות שאנחנו מקבלים, פרסמנו לאורך המלחמה הרבה 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 קבצים הלכתיים שהמטרה שלהם בעצם לתת לחייל את כל ההנחיות שהוא צריך, את כל ההדרכה ההלכתית שהוא זקוק לה. פרסומים שקשורים למעגל השנה, פרסומים שבאים בעצם לומר, to summarize, את עיקרי ההלכות שחייל צריך לדעת. אני יכול להגיד בלב כואב, באמת בלב כואב, הפרסומים האלה נכתבו במחנה שורה בבית המדרש שלנו, ולא פעם ולא פעמיים ולא לא שלוש פעמים, הם נשלחים ממחנה שורה, הגיעו לעזה, הגיעו ללבנון, וחזרו חזרה למחנה שורה, כאשר חייל נהרג, ואנחנו פותחים את הכיס שלו, ואנחנו מוציאים מתוך הכיס את החוברות הללו. החוברת נסעה כל הדרך ממחנה שורה עד לשדה הקרב, שימשה את החייל, זה מה שהיה לו בכיס כשהוא נהרג, והדבר הזה חוזר חזרה למחנה שורה. לילה אחד, בשעה 3 לפנות בוקר, אני מקבל טקסט מחייל שנמצא בתוך הניונס, ואני מבין שלחייל הזה לא היו ספרים. היה לו רק את החוברת הזאת. הוא למד אותה, כמו שלומדים רשב"א. כותב לי הודעה, כתוב בסעיף א', ככה וככה וככה, אבל בסעיף ד', משתמע שככה וככה, אז ברוך השם, כנראה אין לו ספרים אחרים ואין לו גמרא, והוא למד את זה, כמו שאמרתי, בעיון, זאת לא המטרה של החוברות הללו, המטרה שבאמת יהיה לחייל פסק הלכה ברור על כל שאלה שנשאלת, וכאמור, הפצנו הרבה 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 חוברות כאלה תוך כדי המלחמה, שבמקביל הפצנו גם הנחיות הלכתיות שנראות ככה, שבעצם מתקדמות עם ההתקדמות של המלחמה. וברור שההלכות שהיו נכונות בשבוע, שבועיים, שלושה הראשונים של המלחמה, הן לא ההלכות שנכונות חצי שנה אחר כך. וזה לא ההלכות שנכונות כשיש הפסקת אש. והמלחמה בעזה לא הייתה כמו המלחמה בלבנון, והמלחמה בלבנון לא הייתה כמו המלחמה בסוריה, והמלחמה בסוריה לא הייתה כמו המלחמה באיראן. ומיד אני ארחיב על זה יותר. התפקיד שלנו הוא להבין בצורה הכי מדויקת את המציאות המבצעית, מה מטריד את החיילים, כדי שההלכה באמת תתאים לאותה מציאות. אז אפשר היה לדבר הרבה הרבה על המסמכים הללו, אבל אני רוצה לקצר כדי להגיע אל העיקר. אז כמו שאמרתי, אני חושב שאת סיפור המלחמה אפשר לספר דרך העולם הזה של השאלות והתשובות, ואני רוצה קצת יותר לפרט למה כוונתי. השאלות הראשונות שאני קיבלתי בשמחת תורה, בשבת שמחת תורה בבוקר לפני שנתיים, היו שאלות שמאוד מאוד משקפות את ההפתעה. וכולנו הופתענו. השאלות הראשונות שאני קיבלתי היו, קראו לי לבוא, מותר לי לבוא בשבת? מותר לי לבוא בחג? הטלפון הראשון שאני קיבלתי בתחילת המלחמה, זה היה אוקטובר 7, בערך ב-quarter to 8, or 8 a.m., בערך שעה ורבע, שעה וחצי אחרי שהכל התחיל, on the line, על הקו הרב של חיל האוויר, המיליטרי רבי של ה-Air Force, והוא אומר לי, תקשיב, אני קורא לכל הרבנים שלי לבוא ליחידות, אני זוכר, שאלתי אותו, הרב יוסי, מה קרה? הוא אומר לי, אודי, אני לא יודע בדיוק מה קרה, אבל משהו גדול. לא היינו מוכנים לזה. אז השאלות הראשונות הן, האם בכלל מותר לי לנסוע כשקראו לי, וכשהבנו שכנראה קרה משהו גדול ומותר לכולם לנסוע, אז מתחילות השאלות ההלכתיות של מה מותר לי לקחת. ארנק, סלפון, תפילין, האם מותר לטלטל מוקצה, אסור לטלטל מוקצה? קראו לי וגם לשכן שלי לבוא בשבת. אז עדיף שניסע ברכב אחד כדי לצמצם בחילול שבת? אז אם אנחנו גרים אחד ליד השני, כנראה שכן, עדיף לנסוע ברכב אחד, אבל אם הוא גר ברחוב השני, אז אני אסע לאסוף אותו, והתחלתי לקבל כל מיני שאלות כאלה של מהי הדרך הכי מהירה, אבל גם הכי נכונה מבחינה הלכתית, כדי להגיע אל היחידות. אבל כאמור, כל השאלות האלה, כל סגנון השאלות הזה, משקף את ההפתעה, משקף את העובדה עד כמה לא היינו מוכנים, לא היינו ערוכים למלחמה, למערכה בהיקף כזה. הגל השני של השאלות, היו שאלות שקשורות למלאכת הקודש שלנו במחנה שורה, מלאכת הטיפול בחללים, מלאכת הטיפול בנופלים. יש יחידה שלמה, יחידה גדולה מאוד של אנשים, צדיקים, צדיקים, שהתפקיד שלהם היה ממש to carry the bodies בידיים שלהם. גם אני עשיתי את זה קצת, אבל זה לא עיקר התפקיד שלי. התפקיד שלי היה השאלות ההלכתיות שקשורות לכל מלאכת הטיפול. אני אתן למשל דוגמה. החל משמחת תורה בבוקר, הורים מחפשים את הבת שלהם. במשך 48 שעות, הם לא יודעים שום דבר. ביום שני בערב, הם מקבלים את הבשורה הקשה, הגופה נמצאה, היא נמצאת במחנה שורה, היא נכנסה לתור, it will take 3 days. זה מה שייקח. יש 700 חללים שצריך לטפל בהם בבת אחת, זה ייקח 3 ימים. שואלת המשפחה, האם אנחנו עכשיו עוננים? למשך 3 יממות? האם יש כאן דין של נמסר לכתפים, שפותר מעניינות? עכשיו, השאלה ההלכתית הגדולה כאן זה האם הם יכולים לעשות משהו, האם הם יכולים להשפיע. אז יש לומדס גדול ועצום על כל דין ענינות, האם זה מדין עוסק במצווה פטור מן המצווה, או שאולי עונן פטור בגלל ימים שאתה עוסק בחיים ולא ימים שאתה עוסק במתים, כמו שכתוב בירושלמי. דיון מאוד מעניין, אבל כאן צריך לקבל הכרעה הלכתית עכשיו, וזה לא משפחה אחת, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, וכולם שואלים את אותה שאלה בדיוק. אז ישבנו, אני ואנשי, הצוות שלי, צוות הרבנים של ההלכיק דיפרטמנט, והיינו צריכים לקבל החלטה, וממש ניסחנו הודעת וואטסאפ קצרה, וכל משפחה שפנתה מקבלת הדרכה על הנושא הזה. או נושא אחר של האם יושבים שבעה, כשאין קבורה. הרי הלכה פסוקה שהשבעה מתחילה אחרי סתימת הגולל, אחרי הקבורה. אז מה עושים כאשר אין קבורה? ושוב אני חוזר, שאלות מאוד דומות לשאלות שהתמודדו איתם באסון מגדלי התאומים. כאשר קובעים את מותו של אדם, אבל אין, לא תהיה לוויה ולא תהיה קבורה. אז במקרה שלנו, כי הגופה נחטפה, אז אם יש שבעה או אין שבעה. כאמור, אלה שאלות הלכתיות שמספרות את הסיפור שהיינו צריכים להתמודד איתו במחנה שורה. אני כן רוצה להזכיר עוד נושא אחד, אני שיתפתי את הראש אישי והגענו לארצות הברית באותה טיסה, ממש תשובה שכתבתי בתשעה באב האחרון, בתשעה באב אחר הצהריים, כי לא מצאתי זמן אחר, והלכות צמחות מותר לעסוק בהם גם בתשעה באב, לגבי קבורה על תנאי. בכל היישובים באזור עוטף עזה אי אפשר היה לקבור אחרי השביעי באוקטובר, אחרי שבת שמחת תורה. המקום היה מאוים, עוד היו מחבלים בשטח. אז קברו אנשים בכל רחבי מדינת ישראל. ומה שאני עשיתי מיד, זה הכנו איזשהו מסמך שהמשפחה חותמת עליו, שהקבורה הזאת היא קבורה על תנאי. שאם יום אחד הם ירצו להעתיק את הקבר ממקום אחד למקום אחר, עכשיו, רק שתבינו את האתגר, כל משפחה שחותמת על מסמך כזה צריך להסביר לה על מה היא חותמת. אז תחשבו שלפני 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, נכנס מישהו ובישר להם את הבשורה הנוראית הזאת, את בשורת האיוב, ואז אני צריך לדבר איתם בטלפון כדי להסביר להם what are we going to do now עם הסיפור של הקבורה. ושהקבורה תהיה על תנאי, ומה קורה אם יש משפחה שלא עשה תנאי, ואחרי זה היא כן רוצה להעביר את הקבר, על זה כתבתי תשובה עכשיו. כל ריבוע כאן על המסך הוא נושא לשיעור כללי אחד לפחות, אין לנו זמן לזה עכשיו, אבל תאמינו לי, כי על כל נושא כזה יש תשובה כתובה, יש פה אפילו כמה אנשים שעוד למדו דף יומי אצלי בישיבה, אז הם גם יודעים שיש דף מקורות כבר מוכן על כל אחד מהדברים האלה, כי באמת כל אחד מן הנושאים הללו מחייב ברור לעצמו. הגל השלישי של השאלות היו שאלות שקשורות באמת לכניסה, למערכה, מה שקרוי בעברית תמרון קרקעי רחב וכיף, בהתחלה בעזה ואז בלבנון ובמקומות אחרים, ושם באמת נשאלות שאלות מדלת חלקי שולחן ערוך פשוטו כמשמעו. פשוטו כמשמעו, החל משאלות מאוד מאוד פשוטות של אורח חיים, של תפילה, של תפילין, של ברכות, של קריאת התורה. לילה אחד מתקשר אליי הרב של חטיבת הצנחנים, ואומר לי שאחד המפקדים בעזה נולדה לו בת. שעה טובה, מזל טוב, נולדה לו בת. הוא רוצה לקרוא לשם. אמרתי לו, מזל טוב, שיקרא לשם. לא, he insists שקוראים שם רק בקריאת התורה. אבל מה נעשה שלחיילים בעזה אין זמן לקרוא בתורה? So what's your question? אנחנו רוצים לקרוא בתורה בלילה. מבקש אותו מפקד להוציא ספר תורה בלילה, לעשות קריאת התורה בלילה, כדי שהוא יוכל לקרוא לשם. אז הנושא של קריאת התורה בלילה זה נושא מעניין, כידוע פעם אחת בשנה הרבה מקהילות האשכנזים קוראים בלילה עם ברכות, זה בליל שמחת תורה. יש תשובה מאוד מעניינת של הרב עובדיה ביביה עומר, שאוסף הרבה מקורות לזה שפועלים שצריכים לצאת מוקדם לעבודה יכולים לקרוא בתורה עוד לפני עלות השחר, לא לפני נצח חמה, לפני עלות השחר. ומצד שני אני אמרתי לו, להוציא ספר תורה בשביל קריאת התורה בלילה רק כדי לקרוא שם לבת שנולדה, נו יקרא לשם גם בלי קריאת התורה. אבל אלה השאלות שמטרידות את החיילים, את המפקדים. אז כמו שאמרתי, זה מתחיל מהלכות מאוד מאוד בסיסיות, יומיומיות, של תפילה ותפילין וברכות וקריאת התורה. ממשיך לשאלות של שבת, מועדים, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל ממשיך באמת לדלת חלקי שולחן ערוך. שאלות של יורדיה, של כשרות, נכנסתי לתוך בית בעזה, מותר להשתמש בכלים, אסור להשתמש בכלים. צריך טבילת כלים? לא, לא צריך טבילת כלים, כי זה לא שלך. אם זה לא שלי, אז אם מותר לי להשתמש בזה. אז אנחנו עוברים מיורדיה לחושן משפט. ולשאלה של קניין כיבוש, אז יש קניין או אין קניין. אגב, באמת בנושא הזה של חושן משפט המון המון פעמים נשאלנו, האם מצאתי, נכנסתי לבית בעזה, מצאתי איזה שרשרת או משהו על השולחן, האם מותר לי לקחת? האם מותר לי לקחת? מה אתם אומרים? מותר לקחת או אסור? אז יש תשובה מאוד פשוטה, a very very simple answer. פקודות הצבא אוסרות לקחת, אסור לחיילים לקחת. לא, לא, אבל הרב, מה ההלכה? ההלכה היא שאסור לקחת כי הפקודות אסורות. לא, לא, הרב, הרב, הרב. ההלכה, ההלכה, מה ההלכה? עכשיו, מה השואל מתכוון? הוא מתכוון, כמובן, לרשבה בגיטין, על קניין כיבוש, ועל השאלה מה בדיוק קורה אחרי כיבוש. זה very, very famous רשבה, צריך להכיר את זה בסוגיות של עבדים, אבל הרשבה מדבר על העניין של מלחמה. זה מה שהשואל מתכוון. מה שהשואל הזה לא זוכר, זה שבסייט this רשבה, there is a רמב״ם. כשהרמב״ם מביא את דינה דמלכות הדינה, הוא מביא אותו בהלכות מלכים, לא סתם בהלכות מלכים, במסגרת ההלכות של חלוקת השלל. כלומר, לדעת הרמב״ם, דינה דמלכות הדינה applies דווקא במקרים האלה של חלוקת שלל מלחמה, ולכן אם הפקודות אוסרות לקחת, אז אסור לקחת. אבל יש גם שאלה כזאת בחושן משפט. וכמובן גם שאלות באבן העזר, כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גטריתות לאשתו, הגמרא בכתובות, בדפתת, הגמרא במסכת שבת, בדף נון ה', אז באמת אנחנו היום כותבים גט כריתות? אף אחד לא כתב גט כריתות. אבל טייס שיוצא לתקוף באיראן, שואל, האם הוא צריך לעשות משהו לפני שהוא יוצא, כי הוא לא יודע כן יחזור או לא יחזור? אז יש כבר לפני הרבה שנים המצאה גאונית שמופיעה כבר בדברי מלכיאל, והרב הרצוג מאוד מאוד תמך בה, זה הנושא של הרשאה למתן גט. כלומר, הוא לא כותב גט כריתות, הוא לא מגרש את אשתו, כי יש בעיה של כהנים וכו' וכו'. ועוד פעם, לא נכנס עכשיו לכל הסוגיה, אבל מחלוקת רש"י ורבנו תם בסוגיה שם בכתובות בדפתת, איך להבין את גט כריתות לאשתו, אני לא נכנס לכל הדיון הזה. אבל לפחות הרשאה למתן גט, אז צריך לכתוב או לא צריך לכתוב. ושאלות שהשתיקה יפה להן מעולמות אחרים של אבן העזר, אני מצולם וכו', אז אני לא רוצה להיכנס, אבל באמת באמת שאלות מאוד 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 רגישות ומסובכות, כי ברגע שהמלחמה יוצאת לדרך, אז כל השאלות כולן, כל השולחן ערוך, חייב להיות פתוח בפנינו, כי באמת, אני הרבה פעמים מסביר לאנשים, אתה אף פעם לא יודע מה תישאל. אין לי שליטה על השאלות. אני אמור קצת לשלוט בתשובות, אבל אין לי שליטה על השאלות. שאלות תמיד יכולות להיות מיוחדות. כמו שאמרתי לכם מקודם, אני לקחתי שבוע אחד חופש. אני מאוד משתדל השבוע לא לענות, אבל יש לפעמים שאלות ש... אז רק אני אשתף אתכם בשאלה מאתמול בערב, בסדר? חייל בקורס נתיב של הצבא. קורס נתיב זה הקורס של הגיור. אנשים שרוצים לעבור גיור, עכשיו אין גיור בצבא, הגיור של הרבנות הראשית לישראל. חייל לוחם ביחידת דובדבן, ever heard about דובדבן? It's a special forces. והחייל הזה אמור לעבור גיור. טוב, הגיע בפני בית הדין, בית הדין קיבל אותו. התרשם שהוא מקבל עליו תורה ומצוות באופן שלם. מה השלב הבא אחרי קבלת מצוות? מה השלב הבא? נו, רבויסאי. קודם מילה ואז תבילה. אוקיי, עכשיו, אדם צריך לעבור מילה, it's a kind of surgery, לאדם מבוגר, וזה לוקח בערך 3 שבועות של החלמה. עכשיו, החייל הזה צריך להיכנס לעזה בעוד 2 שבועות, ומצאו לו תור לניתוח בשבוע הבא. והוא שואל מה קודם למה? כניסה תחת כנפי השכינה ומילה, או כניסה לעזה? כי אם הוא יעשה את הניתוח, הוא לא יוכל להיכנס לעזה אחר כך, הוא לא יהיה במצב גופני שיאפשר. ואני יושב פה במנהטן, ואני חושב לעצמי, ריבונו של עולם, לא יודע, I don't know what the answer. מה קודם למה? כניסה לעזה או כניסה תחת כנפי השכינה? זאת שאלה מאתמול בערב. אז אמרתי, אני מנסה לא לענות לשאלות כשאני פה, יש לי גם איזה בעיה עם הטלפון שלא בדיוק עובד, לא יודע, אבל השאלות באות כל הזמן. וכמו שאמרתי, זה העולם של המלחמה שכל השאלות נשאלות. יש גל נוסף של שאלות שקשור להפסקת אש, since fire. וזה קרה לנו כמה פעמים, ויש שאלות שאנחנו יודעים שיחזרו על עצמם כאשר יוצאים להפסקת אש. ראש וראשון להם, זו השאלה של מקלחת בשבת. במים חמים, במים קרים. חייל היה בעזה חודש, חודש וחצי, הוא לא התקלח. יצאו עכשיו מעזה. הדבר שהוא הכי צריך בעולם, זה מקלחת. אז במים קרים, אני חושב שאפשר להקל. במים חמים, מדוד שמש, שומעים להקל. אבל, משהו שיש בו איסור דאורייטה, להתיר איסור דאורייטה בשביל מקלחת, אני לאורך המלחמה אמרתי תמיד שזה אסור, אבל בהחלט יש כאן שאלה. היה אדם מאוד נחמד, a very nice person who came to pick me from JFK. הוא אמר לי שלפני 40 שנה הוא למד קצת בארץ, והוא בחור אמריקאי, ובישיבה שבה הוא למד, היום זה כבר לא המצב בישיבות בארץ, בישיבה שבה הוא למד לא היה hot water in the shower. לא היה שם hot water, רק cold water. כל פעם האמריקאים לא התקלחו, כן? הגיע בחור אחרי חודש בלבנון, נכנס כמו שהוא לתוך המים הקרים. הוא אמר, water. והוא אמר שזה מאוד דיבר אליו אז כבחור אמריקאי, לראות איך נראה חייל שלא יתקלח חודש כשהוא יצא מלבנון, וזה לא משנה אם זה מים חמים או קרים, הוא נכנס לתוך המקלחת. ועוד פעם, אם אני אדע ביום שישי שיש 30 שאלות על מקלחת בשבת, סימן שהייתה הפסקת אש. או במילים אחרות, tell me what's the question and I'll tell you what's the situation in the war now. I can understand. כי זה שאלות שחוזרות על עצמם בתקופות של הפסקת אש. אז כמו שאמרתי, זאת דרך אחת לספר את הסיפור של המלחמה. אני חושב שאת אותו דבר אפשר גם לספר דרך מעגל השנה. I'll skip עם כלבי, גם פה היו שאלות מאוד מיוחדות. אני בכל זאת אגיד שאלה אחת לראש ישיבה, כי באמת זה עוד לא היה כאשר הייתם בארץ. אבל שתי שאלות אני אשתף מהתקופה של עם כלבי, של המערכה עם איראן. יום שישי, השבת השנייה של המלחמה, יום שישי, דקה לפני שאשתי מדליקה נרות שבת, מתקשר אליי הרב של פיקוד העורף. ואומר שלצערנו, לבושתנו, יש תופעה קשה של ביזה בזירות אסון. Can someone translate this sentence? ביזה בזירת אסון. כלומר, נפל טיל מאיראן, הבניין חלקו התמוטט, התושבים ברחו, ועכשיו באים גנבים, באים בוזזים ולוקחים דברים. עכשיו, לפי התפיסה, זה תפקיד של המשטרה, זה לא תפקיד של הצבא. המשטרה צריכה לוודא שאנשים לא מגיעים, המשטרה לא מצליחה. לא הצליחה. ביקשו מחיילים של פיקוד העורף לקחת ארגזים כאלה, להיכנס לתוך הדירות, לשים את הכל בארגזים, לשים את זה באיזשהו מחסן, כדי שהמשפחה תוכל לקחת את זה אחר כך. שתי דקות לפני הדלקת נרות. האם המשימה הזאת מותרת בשבת? למנוע אירוע של ביזה של שלל. על המקום אמרתי לו שזה מותר גם באיסור דאורייתא. והתבססתי על התשובה של רב שלמה זלמן במנחת שלמה טיניאנה בסימן למד ח' על הפעילות בסימן למד ז', על הפעילות של המשטרה בשבת. והתבססתי על התשובה של הרב ישראלי בעמוד הימיני בסימן י' ז', על הפעילות של המשטרה בשבת. ועל זה שלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. ואת זה שאם האיראנים רוצים לנצח אותנו במובן הזה שהם מפסיקים את החיים בישראל, אז אדם שהבית שלו נפגע לא מוכן לעזוב את הבית, כי הוא יודע שברגע שהוא יעזוב את הבית, פשוט ייכנסו אנשים ויקחו את הכל. ואני חשבתי שהדבר הזה, מדיני פיקוח נפש של הציבור, ועוד פעם, זה נושא לשרקלולי בפני עצמו, סוגיית פיקוח נפש ציבורי, החל מהסוגיה במסכת שבת, בדף מבית, אמר שמואל, מחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים, בפני שלא יזוקו ברבים, אבל לא גחלת של עץ, ומה ההבדל בין עץ למתכת. ממשיך בסוגיה של עיר הסמוכה לספר, ממשיך בסוגיה של מעיין של בני העיר בנדורים פי א', ממשיך בסוגיה בסנדרין דף כפוו של זורים בארנונה משום שביעית וכולי וכולי וכולי, זורים בשביעית משום ארנונה. סוגיה גדולה, זה נושא לשיעור כללי בפני עצמו. אבל אני חשבתי שהדבר הזה מותר. ועוד שאלה אחת מעם כלבים מתקשר אליי רב של אחד הבסיסים של חיל האוויר, ששם מייצרים חלקי חילוף למטוסים. כל מה שהמטוסים צריכים. אז ברור שאם מטוס צריך איזה פצצה או צריך איזשהו רכיב כדי לטוס לאיראן, ברור שזה מותר בשבת. אבל השאלה האם מותר לייצר באופן כללי חלקי חילוף למטוסים? זאת הייתה השאלה. וגם כאן לא הרבה אנשים יודעים, זה רמב"ם מפורש. הרמב"ם פרק ב' מלכות שבת כותב בפירוש שלא רק המלחמה מותרת, אלא גם ייצור כלי הנשק למלחמה, גם זה מותר. ויש תשובה מדהימה של הרב גורן שממש מתאר איך בכל מלחמות ישראל התעסקו עם הנושא הזה של ייצור כלי נשק וכלי מלחמה בשבת. אנחנו מדברים קצת על תורת חוץ לארץ, ביקשו ממני מוועד רבני אירופה, יש איזה גוף גדול כזה ועד רבני אירופה, הם מוציאים איזשהו כתב עת, ביקשו ממני מאמר, איזושהי תשובה הלכתית, אז I have so many, ברוך השם, נתתי להם את התשובה על הנושא הזה של ייצור כלי נשק, של ייצור כלי מלחמה בשבת, בספר שלי על הלכות פיקוח נפש, אז באמת כתבתי גם על הנושא הזה, וכאמור, כבר אחרי שחשבנו שראינו הכל ושמענו הכל בעזה, ואז בלבנון, ואז בסוריה, הגיעה המערכה עם איראן, עם השאלות שמיוחדות. אליה. כמו שאמרתי מקודם, דרך אחרת להתבונן במעגל הזה של המלחמה, זה דרך מעגל השנה. ובאמת כל אחד מן החגים הביא איתו את השאלות המיוחדות שלו. החג הראשון שפגשנו אחרי תחילת המלחמה היה חג החנוכה כמובן, עם שאלות מאוד מאוד מיוחדות, למשל שאלה של הדלקת נר חנוכה על פני השדה. בחנוכה תשפ"ד, זאת הייתה שאלה מאוד גדולה בעזה, בחנוכה תשפ"ה, זאת הייתה שאלה מאוד גדולה בסוריה, כי בדיוק נכנסו לסוריה קצת לפני חנוכה. עכשיו חייל אין לו קורת גג, he doesn't have any roof, a homeless, צריך להדליק נר חנוכה או לא? יש תשובה מעניינת בציץ אליעזר, הרי כולם זוכרים את הגמרא במסכת שבת ודף כפה, לפנו רבנן מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו, אם יש דין של בית בנר חנוכה או לא? הציץ אליעזר מבין שלא, שגם הומלס צריך להדליק נר חנוכה, מוירי ורבי, הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, גם נקט אותו דבר, אבל רוב הפוסקים מבינים שבוודאי שצריך בית, ואדם שלא נמצא בבית, שאין איזושהי קורת גג, לא צריך להדליק נר חנוכה. והשאלה הזאת הופכת להיות שאלה הלוך אל המייס, צריך להכריע עכשיו. אני חושב שהחג שקיבל הכי הרבה פרסום היה דווקא פורים, ושתי שאלות. שאלה אחת, מתי זמן הפורים בעזה? י' או ת' ו'? זה מוקף חומה ממות יהושע בן נון או לא? מה אתם אומרים? הייתה חומה לעזה בימי יהושע בן נון? בראש השיבה, do they learn תנ"ך in YU? מה מסופר על שמשון? מה שמשון עשה? Exactly, הוא עקר את דלתות העיר עזה. זה פסוק מפורש בספר שופטים, כלומר ברור שהייתה לעזה חומה במות יהושע בן נון. אף על פי כן היו קהילות יהודיות בעזה, וכבר לפני 100 שנה יש לנו תשובות שלא קוראים בעזה בט"ו, אלא קוראים רק בי"ד, אפילו לא כמקומות המסופקים. בטח ובטח שבעשורים האחרונים לא הייתה התיישבות יהודית בעזה, ועל זה מפורש בפוסקים שקוראים רק בי"ד ולא בט"ו. אגב, תלמידי חכמים גדולים וחשובים מאוד בישראל עסקו בין היתר בשאלה הזאת של קריאת המגילה בעזה, אבל רב חשוב, ראש ישיבה, מחפש נושא מעניין לתת שיעור ערב פורים, אז הוא מדבר על פורים בעזה, י' או ט"ו. אנחנו ברבנות הצבאית היינו צריכים להחליט את הנושא הזה חודשיים שלושה לפני כן. אנחנו היינו צריכים לקבל את ההחלטה כדי שאפשר יהיה להפיץ את ההנחיות לחיילים. אז ברוך השם שכיוונו לדעת גדולים ובאמת הייתה הסכמה מוחלטת, רב אשר וייס כתב תשובה ארוכה, הרב יצחק יוסף כתב תשובה ארוכה ואחרים, שקריאת המגילה בעזה בי"ד ולא בט"ו, אבל השאלה במקומה עומדת. אגב, שאלה אחרת שהייתה מאוד מאוד מעשית, אני לפחות אף פעם לא נשאלתי על אוכל למעשה על זה עד המלחמה. אני בטוח שציבור גדול של תלמידי חכמים, כולם זוכרים, המשנה הראשונה במסכת מגילה, מגילה נקראת לי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ובאמת להלכה נפסק בשולחן ערוך, כך מפורש בראשונים, שאפשר להקדים את קריאת המגילה כבר לאלף באדר. אז אני אף פעם לא נשאלתי על זה על אוכל למעשה, אבל במלחמה זה היה הלכה למעשה. חייל שיודע שיהיה בעיצומו של קרב בליל פורים, הוא יודע שהוא לא יוכל לקרוא את המגילה, אז הוא מקדים לקרוא בוו באדר, בזין באדר, בחט באדר, אמנם בלי ברכה, מפורש בשולחן ערוך, שהקריאה הזאת היא בלי ברכה, אבל קורא את המגילה. אבל אז, פורים תשפ"ד, אם אתם זוכרים, היה מוצאי שבת, ואז בא מוצאי שבת, ואז באה השאלה, אנחנו, יחידה צבאית, קראנו את המגילה בחט באדר, כי חשבנו שנהיה בפעילות, אבל הפעילות was canceled. רגע, אז עכשיו צריך לקרוא עוד הפעם? כן, צריך לקרוא עוד הפעם בליל י"ד, עם ברכה או בלי ברכה? טוב, מה שאמרתי עכשיו מפורש ברמה, שגם מי שהקדים וקרא צריך לחזור ולקרוא פעם נוספת עם ברכה בליל י"ד, אבל שוב, זה כל מיני הלכות שגם רבנים ותלמידי חכמים לא כל כך עוסקים בהם בימים של שגרה, אבל מלחמה כאמור מעוררת גם את כל המצבים הללו. אחרי פורים בא כמובן פסח, המדיניות שלנו הייתה שלחיילים בצבא מותר לאכול קטניות כאשר הם נמצאים בלחימה. מה שיש לצבא לתת שהוא לא קטניות זה טונה עם מים, אני אגיד את זה בעגה הישראלית, בסלנג של החיילים, כשהטונה יוצאת לך מהאוזניים, אתה מחפש משהו אחר לאכול. ואני חושב שבמצב כזה לא גרה משעת הדחק, שמפורש בכל הפוסקים האחרונים, שבשעת הדחק התירו לאכול קטניות, ולכן גם אנחנו חשבנו שלחיילים בלחימה יכולים לאכול קטניות. שאלה אחרת שנשאלה הרבה פעמים, קשורה דווקא לגבול הצפון, בפסח תשפ"ד, בגבול הצפון, עדיין לא הייתה לגמרי מלחמה, התושבים, they were evacuated, היו חיילים בתוך הבתים של התושבים, ואז שואל בן אדם, אני גר פה באיזה בית במטולה כבר חודשיים, אני צריך לעשות פה בדיקת חמץ? זה, יש לזה דין של סוחר, יש לזה דין, אז מי לא למד, סוגיית סוחר ומזכיר בפרק הראשון במסכת פסחים, אבל מה הלך למעשה במצב כזה? האם מותר לי להכשיר את הכלים בבית? הרי זה לא הבית שלי, אבל אני אוכל פה, אני רוצה לאכול פה גם בפסח, אז אני יכול לעשות הגעלה לסירים ש... וכן הלאה וכן הלאה שאלות, שקשורות ללחות פסח. לאחר מכן הגיעו ימי בין המצרים, והתפקיד המרכזי שלנו, אני חושב, כאנשי הלכה, כאנשי תורה, זה להנחיל אצל החיילים את התפיסה, שמי שנלחם לא צם. והרבה חיילים זה קשה להם עם זה, וגם הדבר הזה חוזר שנים שנים אחורה, חוזר לתנך. מסופר על יונתן בן שאול, שאכל מן הדבש, ואומר, תראו, אני אכלתי, אז אני יותר חזק מכולם. עכשיו, כידוע, אנחנו לא לומדים הלכות מן התנך, אם אתם רוצים, אני יכול לספר לכם סיפור מעניין גם על זה. אבל בכל מקרה, בספר חסידים כתוב בפירוש שבזמן מלחמה לא גוזרים צום על הציבור, כי אחרת יהיו חלשים, ויש איזה מקורות גם בתוספתא. אבל חייל, הוא אומר, אני כל השנים למדתי בישיבה, מעוברות, מניקות, אני לא מעוברת, אני לא מיינקת, אני חייל, אני מפקד, אני יכול לצום. ואז בי"ז בתמוז שנה שעברה, נכנסת שיירה לדרום רפיח, דרום רצועת עזה, וחייל, פרומר, ישיב יש חיה, והוא צם, והוא מתעלף באמצע הדרך, בגלל הצום, ואז צריך לחלץ אותו אחורה, והשיירה צריכה להמשיך קדימה, והם בשטח מאוים, שזה פיקוח נפש כל דקה שהם נמצאים שם, ושוב אני אומר, התפקיד שלנו כרבנים זה לומר את ההלכה, וההלכה היא שבמצב כזה אסור לצום. אבל צריך לדעת להסביר את זה. צריך לדעת לתווך את זה. ואני חושב שזה חלק גדול מהתפקיד של הרבנות הצבאית, אני אגיד על זה מיד עוד מילה. חגי תשרי שנה שעברה היו מאוד מאוד מאתגרים. אתם בני חוץ לארץ יודעים שהרבה פעמים קורה שיש בעצם שלושה ימים של חג, שיש סקנד יום טוב ואז שבת, אבל עבור יויש וארץ הקודש הדבר הזה מאוד מאוד מסובך. זה קורה רק פעם בכמה שנים, שראש השנה ביום חמישי, ואז יש שלושה ימים, והיו המון 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 שאלות של החלפת משמרות. הבוקר, לפני שיצאתי, נתתי שיעור ב-SAR, ואז באתי לכאן. לפני שיצאתי, היה מישהו ששלח לי הודעה ואמר, אני חייב דחוף לדבר איתך על הנושא הזה של החלפת משמרות בראש השנה. שלחתי לו את המספר של הסגן שלי, אמרתי לו, אני לא בארץ עכשיו, תדבר איתו. שולח לי, לא, אני חייב לדבר רק איתך, דיברנו עם הראשון לציון, דיברנו עם הזה, דיברנו עם ההוא, הסכימו בפלוגה שמה שרבודי אומר זה מה שבסדר, אז התקשרתי אליו. חיילים בפעם החמישית קראו להם למילואים. פעם חמישית. הנשים שלהם בבית קורסות. ואומרת אישה, אם אתה לא נמצא ביומיים של ראש השנה, אתה לא הולך יותר למילואים. עכשיו אני אומר את זה כאן, באתרא קדישא עדיין, במקום שבו רב משה פיינשטיין כמובן כתב, את תשובתו לאנשי הצלה, באגרוס מוישה, באורח חיים חלק ד' בסימן פ', על היתר נמצאת המכשילן לעתיד לבוא, שזה גם כן סוגיה שראוי היה לתת עליה יותר מאשר שהוקלה לי אחד, כי זה באמת סוגיה שיש המון 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 מה לדבר בה. אבל כשמדובר על ראש השנה, שזה יום טוב ולא שבת, כשמדובר על היום השני של ראש השנה, שהוא כבר מדי רבנן ולא מדי אורייתא, ובכל זאת אמרתי לאותו אדם, אם יש מישהו שבאמת יש לו בעיה משמעותית, אני חושב שמותר לו לחזור ביום השני של ראש השנה. אבל הוא רצה להגיד, לא. שכל הפלוגה תתחלף עם הפלוגה השנייה ביום השני של ראש השנה, כדי שאלה יהיו בבית ואלה יהיו בבית. אמרתי לו שאני חושב שזה אסור מצד זילות עד היום. כלומר, אני חושב שהלכתית, בן אדם, כדי שלא תהיה מכשילן לעתיד לבוא, מוסכם בין הפוסקים שהתירו איסורי דה רבנן. נסיעה ביום טוב שני, נסיעה ביום השני של ראש השנה, זה טרי דה רבנן. ועדיין, להגיד את זה לאדם פרטי, אני חושב שזה פסק נכון. להגיד שפלוגה תחליף פלוגה ביום השני של ראש השנה, בעיניי זה זילות של החג, ואני אמרתי לו שלדעתי זה אסור. אז זה ממש, לפני שיצאתי ל-SAR, זה היה הפסק, כי כמו שאמרתי לכם, אני מנסה לא לענות כשאני כאן בארצות הברית, אבל זה קצת מורכב. וכמובן, שוב, שאלות של יום הכיפורים והצום ביום הכיפורים. מצאתי פעם באיזשהו ספר מאוד עתיק, איזשהו נוסח כזה, ואני כתבתי משהו דומה לאותו נוסח, והפצנו את זה בין החיילים. תודה רבה, הרב. לא נעים לי שאני מחזיק פה את הווילינג, זה ממש הרגשתי לא בנוח. ואנחנו הפצנו בין החיילים ככה, תפילה קצרה לחייל שאוכל ושותה ביום כיפור. הנה נימוכן ומזומן, לקיים מצוות אכילה ושתייה ביום הכיפורים. יש מצוות אכילה ושתייה ביום הכיפורים? לקיים מצוות אכילה ושתייה ביום הכיפורים. כמו שכתבת בתורתך, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם אני אשם. ובכוח אכילתי ושתייתי הם עוד איתן על משמע ארצנו וערי אלוהינו, בזכות קיום מצווה זאת, תחתום אותי ואת כל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. זאת המשימה. זאת האחריות שיש לך עכשיו ביום כיפור. אם אתה תצום, אתה לא תוכל להילחם. עכשיו ברור, לא everyone, לא בכל מקום, חייל שיושב באיזשהו משרד וכו' וכו', כנראה שהוא יכול לצום. אבל חיילים ממש בשדה הקרב, תחת אש, לא יכולים לצום. אסור להם לצום, גם לא ביום כיפור. ואם נסיים את מעגל השנה, אז האחרון במעגל השנה הוא כמובן סוכות. מציאות שהייתה מאוד מאוד רווחת בקהילות חוץ לארץ, ברור שלא בניו יורק של היום, מה פתאום, אבל לפני מאות שנים, בכל הקהילה באירופה היה אתרוג אחד, היה לולב אחד, מה שקרוי בפוסקים, אתרוג הקהל. האם כולם יכולים לצאת ידי חובה באתרוג אחד? בשנה שעברה, זאת הייתה המציאות בהרבה יחידות, בעיקר יחידות שהיו בלבנון. לא יכולנו להביא ארבעת המינים לכולם. יש לך פלוגה שלמה של אנשים דתיים. אני לא יכול להביא להם 150 סטים של ארבעת המינים. אז יש שניים, יש שלושה. אז האם כולם יכולים לצאת בסט אחד של ארבעת המינים? האם זה דומה לאתרוג הקהל? הדבר הזה קשור, אם דיברתי מקודם על סוגיות גדולות שצריכות שיעור כללי, זה משהו שמצריך סמינר. וזו השאלה של ממון הציבור. איך אנחנו מגדירים את ממון הציבור? ממון ששייך למדינת ישראל והיא מקנה אותו לחיילים. אז האם אפשר לצאת בו ידי חובה? האם זה דין לכם משלכם? האם זה דומה לשאול? האם זה דומה ללולב השותפים? סוגיה מרתקת. אבל אנחנו, המדיניות שלנו כבר הרבה שנים, שוודאי שכל החיילים יכולים לצאת ידי חובה בארבעת המינים האלה שהרבנות הצבאית מספקת. מה שעוד מייחד את חג הסוכות, זה שמקבלים לא רק שאלות, אלא מקבלים גם תמונות. ערב סוכות, אני יושב בבית, מתכונן לחג, ואני מקבל מחייל בחאן יונס את התמונה הזאת. אתה מבין מה קרה? טיל של חיל האוויר הגיע מפה, הוריד את הגג, ואני יושב ומסתכל, מסתכל, מסתכל. בטח כולם כאן למדו פעם סוכה, נכון? בפרק הראשון בסוכה יש סוגיה מרתקת, סוגיה שנקראת שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. בכל ספרי החסידות יש דרשות על שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, שזה הצורה של האות ה' וזה עולם התשובה וכו' וכו'. את הדרשות על שתיים כהלכתן, שלישית אפילו טפח הכרתי, אני מודה שמעולם לא נשאלתי הלוך למעשה, שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח. ואני מסתכל, מסתכל על התמונה, יש כאן שתיים כהלכתן, שלישית אפילו טפח, פה יש דופן עקומה, פה הם שמו סכך. לא יודע, נראה לי שהסוכה הזאת קשרה. אבל זה, אני חושב שזה הדבר העצום של החיילים, בכל מקום שבו הם נמצאים, בכל פינה שאליה הם מגיעים, הם רוצים באמת לקיים את המצוות כהלכתן, כמו שצריך. ועוד פעם, אם באתי לספר כאן את סיפור המלחמה דרך עולם של שאלות ותשובות, אני חושב שהדבר הזה הוא באמת חלק מאוד מאוד חשוב ממש מהסיפור של המלחמה. יש עוד הרבה על מה לדבר, אני קצת אקצר עכשיו, כי אני כן רוצה לעמוד על שתי נקודות שהן בעיניי נקודות המהות. אמרו לי הרבה מהחבר'ה כאן שהם בתוכנית הסמיכה, שלומדים הלכה, נכון? ואני חושב שיש שתי נקודות מהותיות בכל מה שאמרתי עכשיו. בכל הייחודיות של התפקיד שלנו כרבנים צבאיים, כפוסקי הלכה במציאות הצבאית. הנקודה הראשונה, שאלה הלכתית נוספת. יום חורף קר גשום, צועת עזה, חייל ביחידת עוקץ. שמעתם על יחידת עוקץ? רואים את התמונה כאן מאחוריי? They work with the dogs. והוא נמצא ימים ארוכים בלחימה ברצועת עזה, יוצא לכמה שעות של התרעננות, יוצא לכמה שעות של מנוחה, והוא מגיע לתוך הבסיס, הבסיסים מפוצצים, מלאים באנשים. הוא לא מוצא קורת גג לראשו. הוא לא מוצא מקום שהוא יוכל לשבת בו. עד שרגע אחד יש לו רעיון מדהים. איפה הוא יוכל ללכת לישון כמה שעות? איפה יהיה מקום חם, שקט, רגוע? נו? ראש יהודי. לבית כנסת. לבית כנסת. אבל אז מגיעה שאלה הלכתית. אם הוא היה למדן, אז מה הוא היה שואל? האם מותר לישון בבית הכנסת? שאלה גדולה. אבל זה לא מה שמטריד אותו. מה כן מטריד אותו? מה כן מטריד אותו? אמרתי לכם, יחידת עוקץ. מה אני עושה עם הכלב? האם מותר להיכנס עם הכלב לבית הכנסת? אז מה התשובה? אז ברור, תצבור גדול של תלמידי חכמים זוכרים שיש תשובה של משה פיינשטיין באגרות משה לגבי אדם נכה עם כלב נחייה שמותר להכניס את הכלב לתוך בית הכנסת. ברור, ודאי שכדי לפסוק הלכה צריך קודם להכיר את המקורות ולהכיר מה נכתב על ידי גדולי הדורות. אבל אני חושב שכאן השאלה היא אחרת. גם ילמלא אותה תשובה של רב מויש. גם ילמלא אותו עניין שאפשר להכניס את הכלב לבית הכנסת. כמו שאמרתי, החייל הזה כדי להצליח להמשיך להילחם חייב לנוח. ומה המסוכה, מה הגדר שעומד בינו לבין המנוחה הזו? Sometimes people tell me, הכלב. לא הכלב, השאלה ההלכתית. השאלה ההלכתית תורדת את מנוחתו. ייטובי דעתה, זה לא רק עיקרון בהלכות יולדת בסוגיה במסכת שבת בדף קופקף, או בשולחן ערוך באורח חיים וסימן שין למד. ייטובי דעתה, מנוחת הנפש של הלוחם, לדעת שהוא בסדר, שהוא עושה מה שהוא צריך לעשות. הדבר הזה מהותי. הדבר הזה עקרוני, ייטובי דעתה. ואני חושב שהעיקרון הראשון בפסיקה ההלכתית שלנו, זה שהפסיקה ההלכתית חייבת לתמוך את הפעילות המבצעית. אתה חייב להבין שהרבה פעמים השאלה ההלכתית בעצם מונעת מאדם לבצע את המשימה שמוטלת עליו. וזה האתגר עכשיו שעומד לפתחך כפוסק הלכה. לתת פסק כזה שיאפשר לו באמת לבצע את התפקיד שלו, שיאפשר לו להמשיך במה שהוא אמור לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז זה כמו שאמרתי עיקרון אחד. והעיקרון השני, וזאת איגרת מדהימה מדהימה של החזון איש, אני חושב שכל מי שלומד הלכה בתוכנית סמיכה צריך להכיר את זה. החזון איש בעברית קצת גבוהה ולשון קצת פיוטית מדבר על זה שמרובים הם המכשולים בהתאמה הכוזבת והמכשולים ביסוד ההלכה. מינינג, אני סומך על פויסק הלכה, שאת ההלכה הוא יודע. את השולחן ערוך הוא יודע. את המשנה ברורה הוא יודע. את הרמב״ם הוא יודע. אבל ההתאמה הכוזבת, החזון איש כאן מסביר, ששואלים אותך שאלה, ואתה חושב שהיא מתייחסת לסעיף הזה בשולחן ערוך, אבל באמת השאלה מתייחסת לסעיף אחר לגמרי בשולחן ערוך. לא הבנת את המציאות. לא הבנת את הסיטואציה, את הסיטואשן. זאת הבעיה. וזה האתגר הגדול שעומד לפתחנו, וזה אתגר שמלווה אותנו לכל אורך המלחמה. כי המלחמה כל הזמן משתנה. מה שהיה אחרי השביעי באוקטובר, זה לא מה שהיה אחרי חודשיים, זה לא מה שהיה אחרי חצי שנה, זה לא מה שהיה בלבנון, זה לא מה שהיה בסוריה. ולכן אי אפשר להגיד, ההלכה זה שמותר לחזור הביתה ממשמרת בשבת. לא, it depends. מתי פעם אחרונה היית בבית, מתי פעם הבאה תהיה בבית, מה בדיוק המשימה שמוטלת עליך, מה האתגרים שלפתחך. במחילת כבודכם, יש תלמידי חכמים חשובים, יוצאי ארצות הברית, שעלו ארצה, באמת עוסקים בהכרעה הלכתית. פעם מתקשר אליי איזשהו רב, כמובן בלי שמות, בלי שום דבר. אדם, תלמיד חכם, יותר גדול ממני. ויש לו תלמיד שמשרת בצבא. עכשיו, התלמיד התקשר אליו שעה לפני שבת עם שאלה הלכתית. ראיתי שהרב הזה לא הבין אפילו את המילים. את המילים, אתם יודעים שבצבא הכל בראשי תיבות. תלמיד עבר מחתמה ראו לחתמה, הרב כאילו חזר על השאלה, אבל ראיתי שהוא לא מבין את המילים שהוא אומר. את ההלכה הוא יודע. אבל אומר החזוני שההתאמה הכוזבת, היכולת להבין את המציאות שעליה מדובר. ואלה שני האתגרים שמוטלים לפתחנו, או בעצם שלושה אתגרים. שלוש רגליים שעליהן עומד פסק הלכה. הרגל הראשונה, לדעת את ההלכה. זה מה שאתם עושים. אני בטוח שהרבנים, תלמידי החכמים כאן, מוליכים אתכם, מובילים אתכם, ללמוד בעיון, בהעמקה, את הסוגיות, את הראשונים, את האחרונים, את השולחן ערוך, קודם כל. אבל אחר כך יש עוד שני עקרונות. האחד, שהתשובה באמת תתאים למציאות, שהתשובה באמת תהיה מבוססת על מציאות שאתה מבין אותה נכון. והדבר השלישי שמוטל עלינו בצבא, זה באמת לראות שהפסיקה ההלכתית תומכת, מאפשרת את המצווה היותר גדולה של פיקוח נפש, את המצווה היותר גדולה של עזרת ישראל מיד צר ושל מלחמת מצווה. וזה בעצם האתגר שעומד לפתחנו. באמת, חשוב לי מאוד מאוד להדגיש בכל המקומות שבהם אני מדבר, שהמשימה הזאת לא מוטלת עליי, כ-the head of the halachic department. לא. זה לא רק אני. לכל יחידה צבאית יש רב. לכל יחידה צבאית יש רב. הצטערתי מקודם, קיבל את פניי אחד הרבנים העיקרים כאן, ואמר לי שהבן שלו משרת בצבא כבר הרבה זמן, הוא לא יודע מי הרב של היחידה. זה בעיה. כל חייל, כשהוא מגיע ליחידה, צריך לברר מי הרב, מי אמר הדאטרה. אליו פונים. הרבנים שלנו נמצאים בכל המקומות הללו. אליהם צריך להפנות את השאלות. ובאמת, תלמיד חכם שחי במציאות מסוימת, שמכיר אותה היטב, יוכל להגיע באמת לפסיקה הלכתית מדויקת, ואני מאוד שמח מזה שהרבנים, עשיתי כאן ממש צילום מסך מתוך הוואטסאפ האישי שלי, של מישהו שרוצה במקרה הזה לכתוב הנחיות ליוד זין בתמוז, אז הוא ממש כותב את כל ההנחיות, והוא כותב לי, אשמח לחוות דעתך, אנחנו פרוסים בצפון מול הלבנון. אז הוא מבקש, כאילו הוא כותב את ההנחיות ליחידה שלו, הוא רק מבקש ממני לקרוא, אז אני כותב לו, קראתי, אני חושב שהכל מדויק, כל הכבוד. זה הרבה פעמים התפקיד שלי, להדריך את הרבנים הצבאיים ולסייע להם לפסוק הלכה באופן הכי נכון ביחידות שלהם. אם דיברנו על הנושא הזה של מרא דאתרא, אני חושב שאחד הדברים המאוד מאוד מיוחדים שקרו במלחמה הזאת, זה הגיבוי המאוד מאוד משמעותי שהרבנות הצבאית קיבלה מפוסקי הלכה באמת לכל אורך ורוחב הגזרה. הרבה 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 רבנים ותלמידי חכמים נתנו גיבוי מלא לרבנות הצבאית, ביכולת שלה לפסוק הלכה. אני לא אוהב את השקפים האלה כי הם מאוד מאוד סקטוריאליים, אבל בכל זאת, רק כדי שנבין. אז הנה אנחנו יכולים גם לראות רבנים, תלמידי חכמים, מה שקרוי חרדים אשכנזים, בסדר? או גדולי תלמידי החכמים הספרדים בארץ ישראל. קצת עצוב לראות את התמונה הזאת, הרב מזוז, זכר צדיק לברכה, הלך לעולמו, אבל היה אצלי במשרד בשורה, גדולי תלמידי החכמים בציונות הדתית, הרב דוב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב זלמן מלמד, הרב אריה שטרן. צילמת את זה מקודם, זה היה מיותר. גדולי התורה בחוץ לארץ, רבי שכטר, רבי וויליג, רצו לבוא לשורה, רצו להבין עם מה אנחנו מתמודדים, ובאמת, אחת התחושות המרכזיות שאני קיבלתי, בין היתר, באמת, מרבותינו הדגולים, אנשים כמו הרב וויליג, שבאמת עומדים מאחורינו, שמגבים את הפסיקה ההלכתית של הרבנות הצבאית, יוצאים ממש בכתובים, בסדר? יש פה באמת את הרבנים המובילים של המודרן אורתודוקס, של ציונות דתית, של מדינת ישראל, הרב דוב ליאור, הרב אייזמן, הרב אריאל, וכו' וכו' וכו'. ואומרים, אנחנו קוראים לחיילים לשמוע על הרבנות הצבאית והוראותיה. או הרב מחפוד, שעוד פעם, זה בית מדרש אחר, שאומר, אחרי שהוא היה אצלי במשרד, באתי בשורות אלו להכיר את מה שראיתי בביקור, ראיתי את ההקפדה על ההלכה, לפי הוראות השולחן ערוך, בכל נקודה אפשרית, כי באמת זה התפקיד שלנו. בניגוד לכל קצין אחר בצבא, מה שמניע אותי זה גם השולחן ערוך, אני מחויב לשולחן ערוך. וזה מה שמיוחד. ואחרי זה באמת גם הרב וויליג, שכתב איזשהו מאמר באמת מאוד מאוד מרגש, אחרי הביקור שלו אצלנו במחנה שורה, ואני התרגשתי לראות את הדברים, לקרוא את הדברים, אני חושב שזה באמת דבר משמעותי. אולי נראה ממש כמה מילים מה...
במחנה הזה עכשיו עוסקים כאן בדברים שברומו של עולם בזיהוי החללים, אשר הם ואשר חלקם. אין ספק שהחללים הללו, שהם מתי מצווה, והם הורגים מלכות, ונהרגו על קידוש השם, כל אחד ואחד שהם סייעו, כל סיוע שהוא לזהות ולקבור אותם, אז הוא מניץ יושר שלהם כבר עכשיו בעולם הזה, וגם לעתיד לבוא, כשאנחנו נצטרך לתת דין לברון לפני הקדוש ברוך הוא, הם יהיו מניצי יושר הגדולים ביותר, וזה לא דבר פשוט, שקדושים כאלו הם המניצי יושר של כל אחד מהם. ואני רוצה לחזק את ידי כל אלה שעוסקים במלאכה הזאת, שלא תצא תקלה מתחת ידם כאן, בחדר הזה. שמעתי הרבה שאלות לחתן. אני התרשמתי שאני יושב עם תלמידי חתנים מובהקים, שבקיאים בהלכה, הם יודעים מה דאורייתא, מה דרבנן, מה פיקוח נפש, מה לא פיקוח נפש. אבל בנוסף על כך, יש לכם הרבנים כאן מעלה שאין לרבנים אחרים. אתם מקבלים כאן יום יום שאלות הלכתיות, הלכה למעשה ממש, שאצל רבנים אחרים ברוב ימות השנה זה שאלות תיאורטיות. אתם נתקלים פה עם השאלות ממש ושצריכה לבוא אחרי המיידית. ראיתי שברוך השם...
טוב, וכולי וכולי, אבל באמת, תראו דבר מיוחד, הביקור הזה היה עוד לפני שהרב דוד יוסף, before he became the ראשון לציון, the chief rabbi, אבל אחר כך, בשנה שעברה הוא כבר היה הרב הראשי, ופונה אליו חייל לשאול האם צריך או לא צריך, ואיך צריך לצום ביום כיפור, והוא כותב לו, בתשובה לשאלתך אודות צום הכיפורים לחיילים הנמצאים בחזית על היחלים באויב, והנני להשיב, כי בנושאים אלו עסקו כבר בהרחבה רבני הרבנות הצבאית הראשית, הוציאו הנחיות מפורטות, עברתי בעיון על ההנחיות ואינני מסכים לדבריהם. כלומר, זה שעומד הרב הראשי, ואני אומר עוד פעם, באווירה לפחות שלנו, בארץ הקודש, הרב הראשי הוא הרב הראשי, ראש רבני ישראל. ואם פונים אליו, אז הוא זה שצריך לענות. היכולת שלו לבוא ולהגיד, תעשו מה שהרבנות הצבאית אומרת, עברתי על הפסקים שלהם. אני חושב שהדבר הזה הוא באמת מאוד מאוד מיוחד. יש עוד סרטונים ודברים, אבל זמננו הולך ומתקצר. תראו, היה עוד הרבה 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 דברים לדבר עליהם, אני רוצה גם לאפשר זמן לשאלות, אבל בכל זאת, בגלל היום, עיצומו של יום, מה שנקרא, אני כן רוצה לומר כמה מילים על מלאכת הקודש של התרת העגונות במלחמת חרבות ברזל, ממש ממש בקווים כלליים. אז ברשותכם אני אדלג רגע לשם. עליי במלחמה מוטלים שני תפקידים. אני חווה שני כובעים במלחמה. תפקיד אחד, אני ראש ענף ההלכה, the head of the halachic department, as I said. והתפקיד השני, אני מפעיל מערך ברבנות הצבאית שנקרא מערך החליטה. חליטה מלשון פסק דין חלוט. צוותי החליטה, שאתם יכולים לראות אותם כאן, תלמידי חכמים גדולים וחשובים, יש לנו ארבעה צוותים כאלה. התפקיד שלהם זה לאשר את הזיהוי של כל אחד מן החללים הקדושים שנפלו במלחמה. הם לא צריכים לפגוש את החלל, הם צריכים לפגוש את התיק של החלל ולראות שהכל התבצע כהלכה והכל נעשה כמו שצריך. זה התפקיד של צוותי החליטה. כאמור, יש לנו ארבעה צוותים כאלה, בראשות שניים הם עומדים הרב רוז'ה והרב מרדכי הלפרין, אנשים שעוד במלחמת יום הכיפורים עסקו בזיהוי חללים, וזה כבוד גדול לנו ברבנות הצבאית שתלמידי חכמים כאלה מוליכים, מובילים את צוותי החליטה. התפקיד שלי זה פשוט לראות שכל המערך הזה עובד. למה זה קשור אליי? כי בסופו של דבר הבדיקה והביקורת על כל תהליך הזיהוי זו ביקורת הלכתית. זה נכון שבכל צוות כזה יש יועץ משפטי ויש רופא שיניים ויש כל מיני אנשים, אבל השאלה המרכזית בסוף היא שאלה הלכתית. האם הזיהוי היה כהלכה? זה בעצם האתגר שמוטל לפתחנו. ראינו מקודם את הרב דוד יוסף, אחיו שהיה הראשון לציון לפניו, זה מוצאי שבת הראשון של המלחמה. מוצאי שבת בראשית, תשפ"ד, והוא עומד בפני הרבה אנשים שמקשיבים לו.
איך בודקים כל הדברים? איך כל הבדיקות זה עשור? מה שעושים את זה בעבודת כל... הנשיא אומר את המסירות נפש, וכאילו ממש 100%.
מאה אחוז. אם פלוני, אז פלוני. זה התפקיד של צוותי החליטה. וזה נכון, הרב יצחק יוסף היה במחנה שור, השבועיים לפני המלחמה, באמת עוד לא היה שום דבר, וביקש ממני הרב הראשי לצהל, להסתובב יחד עם הרב יצחק יוסף, ולהתמקד בנושאים ההלכתיים, ולראות שהבקרה ההלכתית באמת, באמת, כהלכתה. אני אומר שהאתגר הזה, זה אתגר שהחברה הישראלית בכלל, יש כאן מכתב שכתב נשיא מדינת ישראל ל-Chief Rabbi of the IDF, ממש בעיצומה של המלחמה, כי החברה הישראלית כולה עמדה מאחורי הרבנות הצבאית בתהליך הזה. לדעת שהטיפול בחללים נעשה כהלכה, נעשה בכבוד להם, נעשה בכבוד לבני המשפחות שלהם, ושהזיהוי של החללים הוא באמת זיהוי מלא ומוחלט. אז איך אנחנו מזהים חללים ברבנות הצבאית? יש לנו ארבעה אמצעים של זיהוי. הזיהוי הטוב ביותר הוא כמובן זיהוי בהיכרות אישית, כלומר אם אפשר לראות את הפנים, אבל כידוע בהרבה מאוד מצבים הפנים הושחתו ונפגעו ואי אפשר לזהות את פני החלל. יש אפשרות לזהות על ידי טביעת אצבע, יש אפשרות לזהות על ידי מרשם שיניים, שמבחינה הלכתית זה האמצעי הכי ותיק, כבר המערי ברונה כותב תשובות על העניין הזה של זיהוי בשיניים, בין הפוסקים האחרונים, ארוך השולחן ואחרים, יש כאלה שקצת מפקפקים, כי היום שיש אנשים עושים המון טיפולי שיניים, יכול להיות יותר גרוע, אבל כבר כתבו פוסקי הזמן, הרב עובדיה יוסף ואחרים, שעד רבה, ודאי שהיום זה יותר טוב, וככל שרפואת השיניים מתקדמת, יותר קל לזהות בשיניים. אני, כמו שאמרתי את זה מקודם לראש הישיבה, לפני שהוא יצא, אנחנו משתמשים גם בזיהוי על פי DNA, ואסון מגדלי התאומים הוא זה שבעצם הביא לעולם את השימוש הלכה למעשה ב-DNA. היה DNA גם לפני כן, אבל היכולת להתיר עגונות על סמך ממצא DNA, מעבר שהנשמה תלויה בו, הדבר הזה למיטב ידיעתי, הלכה למעשה, קרה רק אחרי אסון התאומים. ואני חייב להגיד לכם שהביקור, ראיתם מקודם, היו עשרות רבנים, תלמידי חכמים מאוד מאוד חשובים אצלי במשרד בשורה. אבל הביקור של הרב וויליג היה ביקור מיוחד. כי לרב וויליג יש חלק גדול, ממש הייתי אומר, בתולדות תורה שבעל פה. בזה שכאשר קרסו התאומים, הוא היה אז בארץ, והוא הלך לתלמידי חכמים גדולים בארץ ישראל, לרב זלמן נחמיה, ואחר כך פנו לרב עובדיה יוסף, כדי שיתנו את הגיבוי ואת הבקאפ לנושא הזה של זיהוי על פי DNA. אז שוב, נכתב על DNA עוד לפני כן, אבל DNA הלוך אלה מייסה, היה דווקא באסון התאומים, ומבחינתי לתת את השיעור הזה כאן, היום, ב-9-11, זה באמת סוג של closing a circle, ממש. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז כאמור, אלה אמצעי הזיהוי, וזה מה שאנחנו מבצעים. העניין הוא, שמה שהוטל עליי באופן ספציפי, תוך כדי המלחמה, אמרתי לכם, יש ארבעה צוותים של חליטה, הם אלה שצריכים לפגוש ולראות כל תיק של חלל. יש משימה נוספת, וזו הייתה המשימה שאני עסקתי בה באופן אישי, זו המשימה של החללים החטופים. חטופים שאנחנו יודעים על סמך מודיעין ודרכים אחרות, שהם אינם בין החיים. וזה כבר התרת עגונות ממש. צריך לא להתבלבל, חס וחלילה, חס ושלום, אדם שנפל בקרב, אשתו לא עגונה, אשתו אלמנה, היא לא עגונה. אבל במלחמה הזאת פתאום קרה מה שהרבה שנים לא הכרנו, מה שחשבנו שהוא חלק מנחלת העבר. החלק האחרון של מסכת יבמות, החל מפרק האיש הרבה. אדם פשוט נעלם. נעלם, עבדו עקבותיו. אז אם מותר לאשתו להינשא או אסור לאשתו להינשא, והחוק הישראלי קובע שהרב הראשי לצהל הוא האדם שיכול לקבוע האם מישהו חי או מת. הוא זה שמוסמך לעסוק באתרת עגונות. לקח למדינת ישראל הרבה זמן להבין מי מוסמך לעשות את זה לאזרחים. כי הרב הראשי לצהל מוסמך לקבוע מוות של חייל. אבל היו לנו לצערנו גם אזרחים שנחטפו על ידי האויב וידענו שהם לא בין החיים. וגם כאן, אני לא מעריך בזה, אבל היה לרבנות הצבאית וגם לי באופן אישי מקום מאוד מאוד מרכזי בכל התהליך הזה, גם לגבי החיילים האזרחיים. אני אולי בכל זאת יכול להגיד במילה, אתם יודעים מה, לא, זה יותר מדי רגיש, לא, אולי אחר כך שלא לעצור המצלמה, אבל היה לרבנות הצבאית מקום מאוד מאוד חשוב בכל התהליך הזה. אז תראו, התרת עגונות זה נושא מאוד 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 מורכב. אולי אחד הנושאים הכי מורכבים, יש שיאמרו, יגיד הרב, שסימן י' ז' באבן העזר נחשב אולי לאחד הסימנים הכי מסובכים בדלת חלקי שולחן ערוך. שעוסק בנושא הזה של קביעת מותו של אדם שנעלם, שעוסק בעניין הזה של התרת עגונות. עכשיו, כמו שאמרתי, זה נושא עצום, וזמננו כבר מתקצר, ובכל זאת, אני חושב שאת כל התורה כולה אפשר ללמד על רגל אחת ממש. ממש ממש כל התורה כולה על רגל אחת. כדי להתיר עגונה, צריך לענות על שלוש שאלות הלכתיות. מה קרה? למי קרה ואיך אתה יודע. אני מסביר. מה קרה? אומרת המשנה בסוף מסכת יבמות, אין מעידים עליו עד שתצא נפשו. כלומר, גם אם אתה רואה שהוא פצוע, שהוא נפגע, שהוא שוכב בלי לזוז וכו' וכו', זה עדיין לא אומר שהוא מת. צריך קודם כל לדעת מה קרה, להיות בטוח שהוא לא חי. השאלה השנייה היא למי קרה. יהיו הרבה מצבים שידענו שפלוני מת. אבל השאלה, מי זה פלוני? האם אתה יכול לזהות אותו? על פי סימנים? בדרך אחרת? איך אנחנו מצליחים לזהות? בקרח האחרון של תחומין, אתם מכירים את כתב העת תחומין? שמעתם עליו? שואל את התלמידים, לא את הרבנים. הרבנים בוודאי מכירים. כדאי להכיר. כדאי להכיר. אז בקרח האחרון של תחומין, כתבתי מאמר ארוך על הנושא הזה של זיהוי, בדיוק סיפרתי את זה עכשיו לרב וויליק, זיהוי על דרך השלילה. אנחנו יודעים בוודאות שיהיו שלושה אנשים באיזשהו מקום, הצלחנו לזהות את רובן ואת שימון. האם עכשיו אפשר לומר שלוי בוודאי מת ולהתיר את אשתו על דרך השלילה? אז זה לא בדיוק אומדנה, זה לא אומדנה, זה דרך אחרת של זיהוי. שוב, נושא מאוד מאוד גדול, מי שיפתח בתחום מן האחרון, כתבתי על זה בעריכות, והבאתי הרבה מקורות להסביר את הפסק הזה, וזה פסק שהתבססנו עליו הרבה. אז אם כן, שאלה ראשונה זה מה קרה, שאלה שנייה זה למי קרה, והשאלה השלישית זה איך אתה יודע. פה ההלכה מאוד מקלה, שבכל מה שקשור להתרת עגונות, סומכים גם על עדים פסולים, סומכים על עד מפי עד. במקרה שלנו פשוט התבססנו על מודיעין, זה כמובן דבר שאני לא יכול לדבר עליו כאן ברבים, איזה מודיעין ואיך מקבלים אותו וכו' וכו', אבל המודיעין עמד בפנינו כדי לענות בעיקר על שתי השאלות הראשונות. אני חושב שאם לוקחים את כל תיקי העגונות, כל תיקי החללים החטופים שהתעסקנו איתם במלחמה, אני חושב שמתחלקים פחות או יותר חצי חצי. כלומר, בחצי מן התיקים היה ברור מי זה, אבל היינו צריכים להיות משוכנעים שהוא מת. בחצי מהתיקים היה ברור לנו שהוא מת, כי הפגיעה הייתה כל כך קשה, אבל היה צריך להבין מי זה. ולדעת האם אנחנו יכולים לזהות אותו באופן ודאי, כדי שאפשר יהיה לקבוע את מותו. הרבה מן החללים לא היו נשואים. חיילים, חיילות, אפילו אינם יהודים, אבל עדיין אנחנו מתייחסים לכולם באותו אופן. כלומר, כדי שאנחנו נקבע שפלוני שנחטף אינו בין החיים, אנחנו חייבים שתהיה לנו ודאות מוחלטת על העניין הזה. וכאמור, עוסקים בדבר הזה הרבה 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 אנשים. אני רק אגיד עוד מילה באופן אישי. אני הייתי שם בצוות המאוד מאוד מצומצם שעוסק בהכרעות ההלכתיות הללו. זה סוג של ספר שכנראה לעולם לא יפורסם, אבל אני כתבתי פסק הלכה על כל דבר כזה. כלומר, כל חלל שאנחנו קבענו שהוא חטוף בידי האויב והוא לא בין החיים, אני כתבתי מסמך הנמקה הלכתי שמסביר על מה התבססנו מבחינה הלכתית. It's all very classified, אין לי בעצמי עותקים מזה, זה הכל שמור באינטליג'נס.